טוב, אני מברך את כולנו יחד כאן ובכל העולם עם השיעור הראשון שלנו מכנס מיאמי 2012, ולפי מה ששלחו לנו המארגנים, אז אנחנו נחלק את השיעור שלנו היום לשני חלקים. חלק הראשון זה בנושא מה הצעדים להגיע לאהבת החברים, וחלק השני יהיה סדנה בנושא איך אנחנו נגלה את האינסוף במרכז הקבוצה. מרכז הקבוצה. אז על הנושא של הצעדים, מהם הצעדים להגיע לאהבת החברים, יש לנו כמה קטעים שאנחנו נלמד אותם, ולפי זה אנחנו נתעמק בנושא. כותב בעל הסולם באיגרת מספר 13, וזה יתהווה לכם מסיבת התרשלות בקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם בכל 70 לשון, שדי בסגולה הזו להשלים כל המחסורתכם, ואם לא תוכלו לעלות השמיימה, אלא נתתי לפניכם מהלכים בארץ, ולמה לא אספתם בעבודה הזאת? מה הוא רוצה להגיד? אנחנו לומדים אתכם שהעולם שלנו זה מה שאנחנו מרגישים בתמונה שאנחנו מציירים אותו, בתכונות שלנו. התכונות שלנו הם כולנו מה שנוח, טוב לנו, או מה שההפך, לא טוב, מאיים עלינו. שני ההשפעות האלו אנחנו מרגישים כלפי הרצון לקבל שלי. כל החומר שלי הוא רצון לקבל. הרצון לקבל הזה מחולק לחמישה רמות: 0, 1, 2, 3, 4. ובכל הרמות האלו יש לנו הרבה מאוד תכונות. בסך הכל עם כולם איך ליהנות. לכן אנחנו מרגישים את המציאות, האור אינסוף, במה שאנחנו יכולים ליהנות ממנו, או במה שאנחנו יכולים להיפגע ממנו. מסך הכל האור שממלא את כל המציאות. ואותו אנחנו מציירים בתוכנו, בתפיסה שלנו. ומזה בעצם מורכבת כל תמונת המציאות שלנו. תמונה מאוד קטנה, מאוד מוגבלת. אומרים לנו על זה מקובלים כבר אלפי שנים. ובזמן האחרון גם כן המדענים קוראים שסך הכל אנחנו תופסים צורה קטנה מאוד של המציאות. ואיך לתפוס מציאות האמיתית, לא הזאת שבה אנחנו נולדים, חיים, מתים, שבמציאות הזאת אנחנו מרגישים את עצמנו מאוד קטנים, אומללים, מוגבלים. הם אומרים שאפשר את זה להרגיש אותה המציאות האמיתית כמו אותו אור אין סוף שבו אנחנו נמצאים, רק בתנאי שאנחנו נרחיב את הכלי קליטה שלנו. ולכן החוכמה שלנו היא נקראת חוכמת הקבלה, מפני ש על ידי השיטה הזאת אנחנו יכולים להרחיב את הכלי קליטה שלנו, וחוץ מהמציאות הזאת שאנחנו תופסים בחמישה חושים שלנו, שורש א' ב' ג' ד', שהם נקראים אצלנו ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. חוץ מזה אנחנו יכולים לעלות דרגה לחמישה חושים נוספים. אם אנחנו נתחיל את הרצון לקבל שלנו לשנות, במקום שאנחנו נתפוס לא רק מה שטוב לו לטובה או לרעה, אלא שאנחנו נתפוס לטובה או לרעה מה שמחוץ לו. איך? אם אני אתלבש במישהו מחוץ לי, יתעלה מעל החושים שלי טובתי או לרעתי לתפיסה מה שלטובה או לרעה לשני, אז אני אם אני תופס אפילו תחושות של מישהו השני, אפילו אדם אחד, כבר אני יוצא מעצמי ומתחיל להרגיש העולם כמו שהוא, במידה קטנה. ואחר כך אני יכול להרחיב את היציאה שלי עוד יותר מחוץ לי, עוד יותר מחוץ לי, עוד יותר מחוץ לי, וכך אני מגיע למצב שאני יכול לתפוס את המציאות לגמרי לא תלויה בי. זה נקרא תפיסה למעלה מדעתי, מהרצון לקבל שלי. בהתפתחות הזאת אנחנו כבר נמצאים הרבה זמן. אנחנו לומדים היום שהחומר התפתח מדרגת הדומם, אחר כך צומח, אחר כך חי, וכל ההתפתחות הזאת היא התפתחות הרצון לקבל איך שהוא מרגיש את עצמו יותר ויותר ויותר, עד כמה שיכול לקלוט, לקלוט, לקלוט לתוך עצמו, עד שהוא מגיע למצב שהוא לא יכול יותר לקלוט לעצמו, מרגיש את המוגבלות. זה מה שמתרחש בדור הזה, שאנחנו מתחילים להרגיש את החוסר עניין בכלל בחיים, בהתפתחות, בכל מה שאנחנו עוסקים בעולם הזה. אנחנו לא יכולים כבר לנהל את עצמנו ואת העולם הזה כמו שקודם. זה הרצון לקבל ממש את עצמו, מצא את עצמו, ובדרגה הזאת אנחנו גמרנו. עכשיו הלאה ההתפתחות, הרצון לקבל, בזה שהוא ידחוף אותנו להתפתחות הבאה. זה כמו שכתוב על פרו, שעל ידי המכות והיסורים דחה את בני ישראל שהם יצאו מהמצרים. כך אנחנו מרגישים היום את החוסר אונים בחיים שלנו, והאגו שלנו ששלט עלינו מראה את עצמו כלא מסוגל יותר למלות אותנו. אנחנו משתדלים בכל הכוח למצוא כל מיני טעמים בחיים. אנחנו רוצים למצוא בחיים האלה עוד תענוגים, עוד תעסוקה, עוד עניינים, אבל מזה אנחנו דווקא נמצאים בירידה. עד כדי כך שכל הזמן, כמה שאתם משתדלים לחיות יותר טוב, חיים יותר רע. גם בהרגשה שלנו הפנימית, אפילו שיש הכל, אדם לא מרגיש שהוא שמח, שהוא מאושר. אפילו אלה שיש להם הכל. וחוץ מזה, החיים שלנו, אפילו חומריים, הם הופכים להיות יותר ויותר קשים. שבאמת נמצאים אנחנו בהידרדרות. וזה בדיוק אותו המצב, מה שצריך לקרות ומה שאנחנו קוראים מההיסטוריה, שבגלל זה בני ישראל ברחו מהמצרים. שרצו להישאר אבל קיבלו כל מיני מכות ויסורים כאלו שלא הייתה להם ברירה, ומאין ברירה ברחו. כך כל מקובל ומקובל, כשהוא מתחיל לעבוד על עצמו, הוא אמנם שכביכול רוצה להגיע לרוחניות יפה, טובה, מהירה, מתנוצצת, פותחת לו את הכל, אבל בדרך הוא מתחיל לגלות ההפך. חיים פנימיים קשים, תנאים קשים שלוחצים עליו, והלחץ הזה שהוא מרגיש זה דווקא בגלל שלא התקדם בצורה הרגילה האגואיסטית, אלא שבאין ברירה על ידי הלחצים יעבור את המצב של הלידה הרוחנית שנקרא יציאה מהמצרים, התעלות מהאגו, יציאה מחוץ לעצמו, להרגיש את החיים חוץ גופיים. וחוץ מגופים, זאת אומרת דרך האחרים, זה מצב של לידה באמת כמו שאנחנו מכירים לידה בעולם שלנו, שזה על ידי צירים. צירים זה ממילה צרות. בעיות, לחצים, בעיות. וזה במיוחד המרגשות כאלה עוברים על מי שמתעסק בחוכמת הקבלה, כדי לעזור להם לדחוף אותם קדימה. כמו שהרחם לוחץ על הוולד, על העובר, כדי להוליד אותו. וחוכמת הקבלה מגיע לנו לא כדי סתם לספר לנו על כל התהליך, שאנחנו צריכים להיוולד בתפיסה חדשה מלעצמי להפוך, מלמשוך ללוציא מעצמי, מלקבל להשפיע. אלה החוכמה הזאת היא לא רק לימוד תיאורטי על כל התהליך הזה, זה לא פילוסופיה, אלה היא עוזרת לנו לממש את התהליך הזה של הלידה הרוחנית בעצמנו, שאנחנו נרגיש כמו עובר בתוך הרחם, בתוך העולם הזה, שאנחנו מתחילים להרגיש צר לנו, חשוך לנו, לחוץ עלינו, אנחנו כאילו נחנקים וחייבים בכוחות עצמנו לעזור לתהליך הלידה. זה הרגשה מאוד לא נעימה, ולכן נתנו לנו חוכמת הקבלה, א', קודם כל להבין את התהליך, להכיר אותו, ושנית לעשות אותו קל ומהיר, שאנחנו אם נדע מה לפנינו, שאנחנו חייבים לצאת מהרגשה הפנימית להרגשה חיצונית, שאני לא יהיה מוגבל בתפיסת המציאות בראייה שמיעה טעם ריח מישוש, אלא שאני אראה את העולם מחוץ לי, מחוץ לי הרחם הזה. אני אסייע לזה לעצמי. במה? אני צריך המיילד. לא הצעירים שילחצו עליי פנימה כדי לצאת מהעולם הזה, מהרחם. אלה שמבחוץ יהיה כוח שמושך אותי. לזה אנחנו צריכים. ואז הלידה יהיה קלה. יחד עם המים, עם הרחמים. ואז אנחנו ככה יוצאים בצורה קלה. איך עושים זאת? על ידי העזרה מבחוץ שאנחנו מארגנים, בזה שאנחנו אפילו במצב הפנימי שאנחנו נמצאים בתוך הרחם, אנחנו מזמינים מבחוץ אותו כוח המושך על ידי הקבוצה, על ידי החברים. זה נקרא איש לרעהו יעזור, שקבוצה יכולה למשוך אותי מהעולם הזה החשוך לעולם הנאור, לעזור לי להחליף את הקליטה שלי, תפיסה שלי מהחמישה חושים גופניים לרמה הבאה, שאני אראה הכל באור חוזר, לא בלקלוט הכל בפנים, אלא דווקא ביחס שלי מחוץ לי. לכן כל המילים האלו של השפעה, אהבה, רחמים, זה הכל בעצם מדברים על קליטת המציאות בתכונה אחרת, שאני מחליף את הרצון שלי לרצון של הזולת. ואז בצורה כזאת, אם עכשיו אני מעביר את העיקר הדאגה שלי מעצמי לזולת, אני כאילו מושך את עצמי מחוץ לרחם, מהעולם הזה, מהרגשת המציאות הזאת. והמאמץ הזה הוא מזמין עליי כוח העליון שעוזר לי לעבור ולהיוולד. זאת המדרגה הראשונה שאנחנו צריכים לעבור, והיא הקשה במיוחד. כמו אנחנו יודעים אפילו בחיים שלנו עד היום, עד כמה שאנחנו משקיעים מאמצים להיות בטוחים בלידה קלה ונוחה ויפה, תמיד זה נס. כמו שכתוב על יציאת מצרים, שזה נס יציאת מצרים, כי זאת התפתחות כזאת בתוך החיים שלנו, שזה משהו חדש, משהו לא רגיל, מכל שכן ברוחניות. ולכן כל כך חשובה לנו הקבוצה, שהיא כן מסוגלת לכל אחד מאיתנו להיות אותו כוח המושך, המיילד, שימשוך אותנו החוצה מהרגשת העולם הזה בלבד להרגשה נוספת של העולם החיצון. ואם לא קבוצה, אנחנו מקבלים בתוך הרחם, בתוך העולם הזה, רק איסורים ואיסורים ולחצים ולחצים, עד שאנחנו בכל זאת לא נארגן לעצמנו הכוח המיילד. לכן אמנם שהעולם הזה הוא יכול להיות מלא איסורים, הם בלבד לא יעזרו לאף אחד להיוולד לעולם הרוחני, להוסיף קליטת חוץ גופית. כי לא מספיק לנו כוח אחד, הצרות מה שיהיו לנו, אנחנו נצטרך גם כן כוח השני. ולכן, מפני שאנחנו נמצאים במצב של לידה כללית של כל האנושות, אז ישנה קבוצה, זו קבוצה שלנו, בני ברוך העולמי, שהיא חייבת להכין את עצמה להיות המיילדת כלפי כל העולם, ולשם זה מכינים אותנו כבר עכשיו. מגיע אלינו התפתחות מהירה מעל כל יתר העמים ואנושות כולה, שאנחנו מקבלים דחף מצד אחד, קצת, אבל במיוחד אנחנו מקבלים משיכה קדימה, שאנחנו לא כמו כל האנושות מרגישים צרות בחיים האלו בלבד, ואולי בכלל בלי כל כך צרות בחיים האלו. אלא במיוחד אנחנו מרגישים יש כוח שמושך אותנו. זה אותו המיילד שרוצה לעזור לנו מהר להיוולד, ושאנחנו נצא מהר החוצה ונהיה כקבוצה שהיא המיילד, מיילדת לכל האנושות, לעזור לכל האנושות לצאת מהרחם החוצה. זה המצב של היום. ולכן עלינו להבין שאנחנו קיבלנו התעוררות לא מאף סיבה אחרת חוץ מזה שאנחנו צריכים אחר כך לעזור לכל העולם, שרק בגלל זה כל אחד ואחד מאיתנו זכה לכוח המושך מהעולם הזה לעולם העליון. ולכן כל הפעולות שלנו הן צריכות להיות גם כלפי עצמו אדם, גם כלפי הקבוצה שלו, גם כלפי כל הקבוצות שלנו יחד, וגם כלפי כל האנושות שכולה היום נכנסת לסבל גדול, ללחצים גדולים. אבל לא, אין לה כוח שמושך אותה החוצה, יש לה רק כוח הדוחה אותה מבפנים, ולכן היא סובלת ללא תשובה. ולכן אנחנו רואים שהם מחפשים תשובות מה לעשות הלאה, והם לא יודעים. זה כלפי כל ההתאספויות של ה-G8, G20, כל המובילי העולם שמתאספים, ומדענים, פילוסופים, פוליטולוגים, כולם מחפשים. ומפני ש אין להם אותו כוח המושך, אז הם לא יודעים מה לעשות. כל אחד כביכול עם הפילוסופיה שלו, עם השקפה שלו, זה סימן בשבילנו שאנחנו חייבים להזדרז בהתפתחות שלנו, כמה שיותר מהר להיוולד, כדי לעזור להם. In order, דווקא דגש בגלל זה, על זה בעלי סולם כותב במאמר הערבות שלום בעולם, עוד כמה מקומות, שבסך הכל רק לזה אנחנו מיועדים. לכן כל אחד ואחד מאיתנו הוא חייב להרגיש את האחריות שהוא קיים לצורך גבוה. הוא צריך לא לחשוב על עצמו, אלא להיות השותף של אותו אור האינסוף שיכול להשפיע רק דרכנו על כל האנושות, להוציא אותם מהעולם החשוך הזה, מהרחם, שלא יקרה תקלת הלידה, ש אנחנו יודעים אפילו בחיים שלנו זה דבר מאוד מסוכן. ולכן כותב בעל הסולם שאם לא עזרה שלנו שתגיע, נקווה בזמן, לכל האנושות, אז יכולים להתרחש עוד מלחמות העולם האטומיות ואסונות גדולים של הטבע, וכל זה מפני שהכוח החיצון הזה עדיין המיילדת, שזו הקבוצה שלנו, לא מוכנה להיות כוח שעל ידה נעשה תהליך הלידה. ולחצים הפנימיים, הצירי לידה, הם התגברו יותר ויותר. לכן אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים, מאוד רציניים, ולהרגיש מה עומד אחרינו. מצד אחד האור העליון שדורש מאיתנו שותפות כלפי האנושות וכל חבר וחבר, שדורש מכולנו שיהיה לנו כוח להוליד אותו, ואנחנו לא יכולים להיוולד בצורה כזאת שנחכה זה מזה, רק במאמץ המשותף שלנו. ככה זה יקרה לכולם. וגם כן אותה אנושות שהיא מחכה וזוהמת. לכן בעל הסולם כותב כאן שהבעיה היא מה שהוא ראה בקבוצה שלו, זה התרשלות באהבת חברים, זאת אומרת בעזרה הדדית, בלהיוולד. במה אנחנו יכולים לראות את האהבה, החיבור, בזה שאני מקבל מכל חבר וחבר את הרצון שלו, ואני רוצה לממש אותו בעזרת כל התכונות שלי, שרצון שלי הוא יהיה ככוח העזר, כוח המיילד לרצון שלו. אני לוקח את הרצונות שלו לרוחניות ודאי, וכל הזמן משתדל לחזק אותו, להעלות אותו, וכך בצורה הדדית אנחנו עוזרים זה לזה, כמו שכתוב איש רעהו יעזרו. לכן הוא אומר כך במשפט הזה, וזה יתבטא לילדים קטנים פונים, להתאמץ באהבת חברים. ואהבה זה נקרא שאני לוקח את הרצון של השני במקום הרצון שלי, וכל הזמן שומר איך למלות אותו, איך לחזק אותו, איך לעזור לו. זאת אומרת, איך אני איך אני אדחוף אותו קדימה, איך אני אתן לו גדלות המטרה, איך אני אתן לו מרץ, מצב רוח. אומר בעל הסולם, שהסברתי לכם על הצורך באהבת חברים בכל 70 לשון. 70 לשון, זאת אומרת, בכל התכונות, בכל ההשפעות שיכולתי להשפיע עליהן. אנחנו לומדים שפרצוף עליון כלפי תחתון, זה כמו זה רמפין כלפי המלכות, יש לו 7 ספירות כלפי ספירה אחת של מלכות. ולכן 7 כפול 10 בכל אחד זה 70 השפעות מהזרמפית כלפי המלכות שיכול להביא לה והלשון הזה שזרמפית משפיע למלכות לשון בעברית זה לא רק לשון אלא זה גם כן לשון מוזניים שבמוזניים ששוקלים משהו אז הלשון הזה הוא קובע לאיזה צד המוזניים התהפכו ולכן הוא אומר שאני כל הזמן מעביר לכם את ההרגשה הזאת שבכם תלוי שכוח החיובי הוא יהיה יותר גבוה מכוח השלילי אז תאמצו אותו תממשו אותו אומר כך שדי בסגולה זו אם אתם משתדלים באהבת חברים, בחיבור, כמה שמשתדלים, כמה שמסוגלים להשתדל. אבל מספיק בזה להשלים כל מחסורכם. לא חשוב שאתם גסים, עצלנים, אגואיסטים, אינדיבידואליסטים. זה לא חשוב. כל אחד מה שהוא קיבל מהטבע קיבל. אלה החשוב שאתם תתאמצו ואם לא תוכלו לעלות השמיים אם לא תוכלו לעלות שמיים זה נקרא דרגת הבינה השפעה אלו נתתי לפניכם מהלכים בארץ אתם לא צריכים להגיד שאין לכם תכונת השפעה, שזה בלתי אפשרי. ודאי שבלתי אפשרי. אלא תתאמצו. ומאמץ הזה הוא מזמין האור המחזיר למוטב. הוא מזמין כוח העליון. ואז יוצא שאתם במאמץ להתקרב לאור, מזמינים את ההשפעה שלו אליכם. לפי המתח, מה שאתם מגלים, הוא משפיע עליכם. זה חוק הפיזי. ואז אתם מקבלים כוח להיוולד. וזה מה שהוא שואל. ולמה לא אספתם בעבודה הזאת כלל? כי רק המאמץ הזה דורשים מאיתנו. והאור תמיד משלים ועושה את החצי השני בעולם שלנו האגואיסטים אנחנו לא רואים לא התחלת הפעולות שלנו מאיפה בא רצון למה אני רוצה כך למה אני מתחיל נדחף אני מרגיש שפתאום עולה לי רצון פתאום מתעוררת מחשבה מאיפה זה בא אני לא יודע אותו החלק שמעורר אותי הוא נסתר זה נקרא אני הראשון נסתר ואני רק מרגיש שאו אני רוצה ואז אני עושה מאמצים ואז אני מגיע לאיזו תוצאה הצלחתי, לא הצלחתי אבל אני רואה את התוצאה גם כן זה שאני על ידי פעולות שלי מגיע לתוצאה וזה האור עושה את הפעולות האלה גם כן נסתר מאיתנו זאת אומרת הפעולת האור היא נסתרת ואני מגלה מכל התהליך הזה מהתחלת המחשבה עד סוף לא מגלה לא התחלה ולא סוף ואפילו באמצע איך שזה קורה אני גם כן לא מגלה איך אני מתנהל רק ממש כמו תינוק שהוא יודע למה אבל עושה משהו בא לו ברוחניות זה אין דבר כזה. כל הגילוי, מה שאנחנו רוצים ברוחניות להגיע אליו, ובזה שאנחנו מגלים פעולות הבורא, פעולות האור. אז מה זאת אומרת לגלות פעולות האור? שאני עושה מאמץ, ובכל מאמץ אני דורש בעצם השתתפות שלו גלויה, שתמיד אני עושה כאילו חצי ראשון ורוצה לגלות את החצי השני שלו, חצי ראשון והוא חצי השני. בכך אנחנו מגלים את השותף שלי, הבורא. זה נקרא שאני עושה את הכלי לגילוי שלו, שוב עושה את הכלי לגילוי שלו הבא, וכך אנחנו מתקדמים. אבל כשאנחנו עכשיו בהתחלה לומדים את זה, אנחנו עוד לא מרגישים, לא מבינים את התהליך שאנחנו הולכים, עוברים, שתמיד חצי השני חייבים לגלות את השותף שלנו, עד כדי כך שאנחנו מתחילים לעבוד איתו יחד, כמו רוכב עם הסוס, כמו שרוקדים יחד בחיבוק, הוא צד אחד, אנחנו צד שני, עד שאדם מתחיל לגלות שהבורא מתלבש בו, והבורא הכל מבצע. אבל זה קורה רק בתנאי שאדם מסכים לגלות את זה, שהוא רוצה לגלות שהבורא מנהל אותו. ואז אדם כאילו נעלם וממלא את הכל באור, והאני שלו והאור נעשים כאחד. זה בתנאי שאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו ויוצאים החוצה, מחוץ לנו. לכן כל שיטת הקבלה היא איך אנחנו יוצאים מעצמנו, כמו בטנגו נגיד, להרגיש תנועות הפרטנר, שהעיקר בשבילי זה ללכת בצורה הדדית עמו. בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד את התכונות שלו, תוכנית שלו, צעדים שהוא רוצה לעשות איתנו. והשלב הראשון נקרא הכנעה, שאנחנו מבטלים את האגו שלנו לעשות צעדים מה שבא לנו, ו שיעשה בצורה כזאת שמבטלים את האגו, אז גורמים לאור להוליד אותנו לאותו כוח המושך שימשוך אותנו מתוך העולם הזה, מתוך ההרגשה הזאת של העולם החשוך. כל התרגילים שאנחנו יכולים לעשות כדי להתחיל להרגיש את האור, אנחנו עושים אותם בקבוצה. זה בעצם כמו מורה לריקודים שעומד לפנינו, תופס אותי, אני תופס אותו, ואז הוא מתחיל איתי לעשות כל מיני תנועות, קצת קדימה ככה, עכשיו הפוך, אחורה, סיבוב וכו' וכו'. הקבוצה היא נמצאת לפניי, אני יכול להרגיש אותה, אני יכול לעבוד איתה בשיתוף, וכך היא להתקדם. ואומנם שזה מאוד לא נעים לאגו שלי, כי אני צריך בשביל זה לבטל כל פעם על עצמי, לא אני מוביל את הטנגו הזה, אלא אני צריך לתת אותו לקבוצה, תפקיד להוביל. מה זאת אומרת? שהם הביעו את רצונם ואני אלך לפי רצונם. זה נקרא לבטל רצונך כרצונו. אז על ידי זה אני לומד איך מבטלים את על עצמי, איך לוקחים רצון הקבוצה כפרטנר, כשותף, ואיך מגיעים לשיתוף, לאיחוד, שאני מתחיל להרגיש את הרצון שלהם שרוקד איתי. השותף כזה, הנאמן, הקרוב, האהוב, המסור, אני לו והוא לי, אז הופך להיות זה לקבוצה. הקבוצה נקראת שיש רק רצון אחד, רצון להיות בחיבור, ורצון האחד הזה שנולד, שאין שם אני והם, אלה אחד, זה מציאות החדשה, זה לא חיבור, זה תוצאה מהחיבור. אותו רצון שנולד זה בדיוק אותו הוולד שיצא מהרחם. בו אנחנו כבר מרגישים את האחד, גילוי האור, גילוי הבורא. איפה? בתוך רצון שאנחנו בעצם הילידו אותו, אנחנו עשינו אותו, אנחנו הגענו אליו, וזה אנחנו כאחד. ברוחניות לא יכול להיות הרבה, זה חיבור. ממשיכה לבעל הסולם באותה איגרת 13, ומלמד שהסגולה הגדולה תמונה בזה, אוי סליחה, ומלבד שהסגולה הגדולה התמונה בזה, שאין לפרשו, שאין לי לפרשו. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחברים, ואספכם כל הניצוצי קדושה במלא מה ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד. זאת אומרת שכל אחד ממי שמגיע לקבוצה, עד כמה שהוא משתתף, לפעמים בא והולך מאוד מסור או לא כל כך, בכל זאת בכל אחד יש איזה חלק מאותו האור שמושך אותו מהרחם. זה דבר מיוחד מאוד, ולכן אנחנו צריכים לכבד כל חבר וחבר. זה שייך לנשים ולגברים כאחד, לא חשוב. והניצוצות האלו זה ממש מתנה מהשמיים, אם נמצא בתוך האדם, הוא נקרא אדם. על לפי הניצוץ הזה שמושך אותו אדמה לבורא. אם אין ניצוץ הזה באדם, אז הוא, כמו שכתוב, כולם כבהמות נדמו, ששייך עדיין לדרגת האנימל. ולא שזה חס ושלום לפגם או למשהו, אלא זה מדבר על שני סוגי אנשים, אלו שמקבלים תפקיד להיוולד קודם ולעזור לכולם להיוולד. אז יש להם תפקיד כפולה. הם כמו ראש של כל האנושות, שחייבים ככה להביא לכל האנושות. ולכן אנחנו צריכים לכבד כל חבר וחבר שקיבל יחס מיוחד מלמעלה, מהאור העליון שהתלבש בו, שבאמת יש לו בתוך הנשמה שלו, בשורש הרוחני שלו, משהו מאוד מיוחד שקרוב לאור וזוכה לתפקיד כזה. לא שהוא יותר גבוה בצורה אגואיסטית מכל האנושות, אלא אנחנו מכבדים כל חבר וחבר, כמו שמפני שהוא זכה להיות המבצע התפקיד המיוחד. וחס ושלום, וזה אין זלזול בכל היתר האנושות, כי הבחירה הזאת זה לא תלויה בנו בכלל. אז כלפי הניצוץ הזה הקדוש שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים מאוד מאוד לכבד את כל החבר, בגלל שמלמעלה על ידי האור הוא נבחר להיות שותף שלי, שבלעדו אני לא יכול להיוולד, וגם כן כל האנושות. זה הקטע הראשון שהם שלחו. הלאה, הקטע השני זה ממורי רבש, מאמר בעניין אהבת חברים מספר 2. אומר כך: מטעם שמאוד קשה לדון את חברו לקו זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת חברים, נמצא שאין לו רק כוח קטן, אם הוא עוסק רק לבד, שיוכל לעבוד באהבת הזולת. היוצא מזה שדווקא העבודה הזו צריכה להיות בגלוי ולא בהצנעת לכת. מה אומר כך? מכל אחד מאיתנו יש כוח קטן מאוד שמושך אותנו החוצה. הוא רק ניתן כדי שאנחנו על ידו נוכל למצוא זה את זה, להתחבר לקבוצה, כמו שאנחנו רואים עכשיו בכל מיני מקומות בעולם. אנשים מתום מתאספים מתוך זה שמגלים את הצד שלנו, איזה ספר נפל לידם, מישהו סיפר להם, הם לא יודעים מאיפה זה בא, כי אנחנו נמצאים בשדה של האור, כוח השפעה, והניצוצות שלנו הם כמו צ'ארג'ינג חשמלי בשדה חשמלי או מגנטי שנעים לפי המתח שקיים בתוך אותו השדה, כל אחד לפי האופי של הניצוץ שבו, ואז כולם מגיעים מכל מיני מצבים בשדה הזה לריכוזים שבו מסוימים, וכך מתארגנת הקבוצה הכללית שהיא כלולה מהרבה תת קבוצות. ואם אנחנו מתארגנים יחד בעבודה רגילה, בלימוד, אנחנו מתחברים בינינו בשדה הזה ממעמד שלנו, לא שהשדה הזה הוא הביא אותנו לאיזשהו מקומות האיזון עמו, ואנחנו במקומות האלו פתאום מרגישים זה את זה. נגיד בשדה אני הגעתי לאיזשהו מקום לפי המטען שלי, וגם האחרים הגיעו, ואז אנחנו נפגשים, וגם האחרים וגם האחרים וגם האחרים, אלה זה עדיין לא אנחנו עשינו. זה כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות או במאמר בחירה חופשית, שהבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואומר כך לך, גורל הטוב זה שמביא אותו לקבוצה, ואחר כך האדם צריך לממש את הבחירה החופשית שלו, שמתחיל לגרום בעצמו התחברות בין הניצוצות של כל החברים יחד. זה מה שהוא אמר קודם בעל הסולם, מה שקראנו, היה לכם לדעת שהרבה ניצוצים דקדושה ישנם בכל אחד מהחברה, ובאספכם כל ניצוצים דקדושה למקום אחד בשבט אחים שאתם יושבים, זאת אומרת מקטינים את עצמם כל אחד כלפי אחרים באהבה וידידות, ודאי לכם קומה דושה חשובה מאוד, שאם ניצוצות האלו מתאספות יחד אז יש להם כבר מטען גדול, זה כמו צ'ארג' גדול הזה, המטען שהשדה של האור יכול להשפיע עליו בצורה כזאת גדולה שכבר מתחילים להתרחש בו תהליכים משלו, ואז מתחילים להרגיש אנחנו באוסף של המטענים האלו את החיים רוחניים, כי בחיבור בינינו שם נמצא האגו שלנו שמתחיל, שרוצה להרחיק אותנו, וגם כן בחיבור בינינו נמצא האור שמחבר אותנו, ואז יוצא כזאת מבנה שבו מתרחשים חיים הרוחניים. זה כמו שבחיים שלנו, בעולם שלנו, אם אנחנו חוקרים האטומים, גם יש בהם כוחות שדוחפים חלקיקים זה מזה במרחקים קטנטנים ביניהם, ויש כוחות שדווקא מושכים אותם זה בזה במצבים במרחקים יותר גדולים, ואז על ידי זה, על ידי שילוב הכוחות האלה, החלקים האלמנטריים הזה הם קיימים. וכך מורכב כל החומר. אותו דבר ברוחניות, רק בדרגה יותר עליונה שיש בינינו, הדחף האגואיסטי ההדדי, ויש משיכה על ידי מאור המחזיר למוטף, האור העליון, שאוסף אותנו יחד ומחזיק יחד. והאסמבלי הזה, החיבור הזה, הוא בעצם נותן לנו כלי הרוחני. זה בדיוק אותו היצור שנולד. אז אומר רבש, קשה מאוד לדון את חברו לכף זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא צדיק, שרק הוא עוסק באהבת חברים, כי כל התקיעות האלו אנחנו מקבלים בכוונה כדי להגביר את הכוח החיבור. נדמה לנו שאנחנו בעצמנו רוצים או לא רוצים משהו. זה הכל משחק, כמו דיברנו בטנגו עם העליון שמלמד אותנו הצורה הדדית הזאת לעבוד עמו. ואז הוא אומר שאם מתחברים אז מגיעים לעוצמה נכונה שיכולים להרגיש את החיים רוחניים בתוך החיבור. אבל צריכים תמיד לזכור, להזכיר לעצמו את מטרת החברה, אחרת הגוף, האגו שלנו, דרכו לטשטש את המטרה, משום שהאגו שלנו דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתייסדה על הבסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה, מאהבת הזולת, זאת אומרת בהתחברות בקבוצה, שאני מבטל את עצמי כלפי החברים, אז באה קרש קפיצה לאהבת השם, להשתוות עם אותו השדה האור. אני חושב שאנחנו כבר שמענו מספיק. בוא אנחנו נשיר איזה שיר ונסדר כיסאות ונכין את עצמנו לסדנה, שכל מה שלמדנו נעבור עכשיו בהתחברות ובהידברות בינינו. נו, איזה שיר, מייק? נו, חביר. La 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 la. נעשה עכשיו הפסקה של כמה דקות, נגיד שלוש דקות. לא לדבר על שום דבר חוץ מהנושא שדיברנו עכשיו. או לשתוק. עם הכוונה פנימית. עם הרגשת ההכנה לחיבור ואהבה. בסדר? נשארים בטנגו. ובעוד נגיד כחמש דקות נתיישב. אז לארגן, מי אחראי על ארגון? אתה יודע איך לעשות זאת? אז חביר אצלנו יהיה המארגן. קדימה. אתה לא מעשן? אז תעבוד.